טוב, אז שלום לכולם. קודם כל, אתמול אמרתי ששאלו אותי שאלות ואני לא עונה, כי מי ששאל לא נמצא, אז היום אחד מהם נמצא. אז אני אענה על שאלה אחת. מומי הזכיר לי בהקשר של הפרק הקודם, שעסקנו בעניין ההשתחוויות והקריאות בתפילה, אז הוא הזכיר לי להתייחס לתפיסת עולמו של רבי אברהם בן הרמב״ם, שלמרות שהוא דור אחד מהרמב״ם, הוא היה עם עולם עשיר משלו ושונה בדברים לא פשוטים, לא מעטים מעולמו של אביו. הוא היה בעל תפיסת עולם חסידית, והוא כתב ספר גדול בשם מספיק לעובדי השם. שם הוא תיאר את הדרכים הראויות לעבודת השם, ואחד מהנושאים שהעסיקו אותו זה נושא התפילה והאופן שראוי להתפלל. ואני רוצה להתייחס לשתי נקודות בדברים שלו שהם מאוד מאוד שונים ממה שתואר בפרק ה' שלמדנו ברמב״ם. מי שרוצה לקרוא על כך, אז אפתלי וידר במאמר גדול שכבר ראינו חלק ממנו על טהרת הרגליים, מאמר ששמו השפעות אסלאמיות על הפולחן היהודי, אז כאן הוא ייחד חטיבה שלמה לדיון ברבי אברהם בן הרמב״ם. ואותן שתי נקודות זה נתפס מחדש בקובץ מאמרים שלו שהם התגבשו את נוסח התפילה במזרח ובמערב. אפשר למצוא שם יותר קולה, נכון? זה מגדה שם הספר. ואחד נוגע לעניין ההשתחוויות, שאנחנו ראינו שהרמב״ם מתאר איך בזמן התפילה לא משתחווים בכלל, אלא רק עושים קריאות ומעטים בהם, רק בחמש קריאות. ההשתחוויה הוא לאחר מכן, ולא רבי אברהם בן הרמב״ם ממליץ על השתחוויות מרובות מאוד תוך כדי התפילה. העניין השני נוגע לתנועת הידיים, שראינו שהרמב״ם כותב איך צריך להניח את הידיים אחד על השני, ולא רבי אברהם בן הרמב״ם, כמו שמתואר במקרא, ואיך הידיים צריכות להיות, לפרוס אותם בתנועה כזאת שאתה פונה כלפי מעלה עם הידיים שמתחננות. מה שאני אוסיף, הכותרת של וידר גם נמדה אתכם קצת על העניין הזה, שרבי אברהם בן הרמב״ם גם לא מתבלבל, והוא אומר במפורש, הוא ראה את המוסלמים שמתפללים, ודאי ראיתם אותם מתפללים שהם פתאום בצד הכביש, והם כל הזמן משתחווים, וזה היה נראה לו נכון. והוא עשה גם נכון, אני אומר לו שכך צריך להתפלל. האדם כמו עבד לפני קונו, יורד על הברכיים, יורד למטה על הרצפה. והוא מתייחס גם לעניין שעלה פה מומי פעם, כבר יותר מפעם אחת, העניין של איך הוא לומד ממוסלמים, מגויים, אם אין פה דרכי הגויים. והוא אומר איזה כלל, הוא אומר כל מי שמסתכל בתנך רואה שכך היו מתפללים. ודאי שאפשר לראות את פריסת הידיים, גם עניין ההשתחוויות. אנחנו ראינו כאן, האם אפשר ללמוד מהתנ"ך איך להתפלל? העניין לא כל כך פשוט. למשל עם חנה, מה אנחנו ראינו? מצד אחד לומדים מחנה איך להתפלל, מצד שני ברור שחנה מתפללת אחרת בכל האנשים האחרים בתנ"ך, נכון? וכאן בעצם נוגעים בשאלה של עיצוב עבודת השם על ידי חז"ל, עד כמה הוא רציף מעולמם של אבותינו בזמן התנ"ך, עד כמה חז"ל בדברים מסוימים הם עיצבו אותם בצורה קצת שונה. מה שרבי אברהם בן הרמב״ם טוענו, שהמוסלמים לקחו את זה מאבותינו, והוא סך הכל משתמש בהם כדי להחזיר עטרה ליושנה, ושבנסיבות האלו מותר ללמוד מהגויים שסביבך, ואין מה לחשוש יכול להיות שהם ישמרו מסורות או דברים שהעם היהודי היה לו ואיבד אותו. מי שרוצה לקרוא, אני רואה שאתה לא אוהב את זה. אני לא בטוח שהרמב״ם היה אוהב את זה.
אבל הרמב״ם
היה אוהב
את זה. לא תקים לך מה זה בעשה שנייה שאתה מתייחד. עכשיו לא, כי הגויים עושים את זה.
נכון.
והרמב״ם מזכיר גם את הנוצרים שיש להם במה, שיש להם מוצרים
קוראים, והם מצריבה.
אז אני לא מקבל את זה
בכלל. אוקיי, בסדר גמור. אני רואה אותך מתפלל לפעמים, אני לא רואה אותך עושה ככה ומשתחווה, אז זה בסדר, כן, אתה שיטתי.
דווקא, חשבו דווקא, עבדתי על הפסוקים של המצבה הראשית.
אני אגיד משהו בזהירות, בסדר? אני חושב שאני מספיק זהיר. אבל אפשר היום לראות משהו מהסוג הזה אצל נוער לפעמים, שהם בגיל כזה של סערת התבגרות, והם מאוד מוחצנים בתפילה, ואני לא אמוז לשמות של ישיבות, אבל נוכחתי בהם באופן אישי, גם רשבים ככה, וכל מיני תנועות, ואני אומר, כשאני רואה את זה, לפעמים הייתי נזכר בדמות יוקנו של רב אריה בינה, מורי ורבי זצ"ל, שכשאני הייתי בישיבה תיכונית, הוא התנגד לתנועה הרוחנית הזאת, ואני יכול אפילו לדמיין אותו, ניגש לבחור כזה עם כל התנועות, ואומר לו, תרגע, אתה רק בן 15. תתחיל להתפלל בנחת, לאט לאט, תבנה את עצמך, כן? אז זה תופעה לא פשוטה. היום ראיתי באיזשהו מקום, לא משנה איפה, אחד מהחבר'ה שראיתי אותם מתפללים ככה, הולך בלי כיפה, כאילו לגמרי בנטש. ואני לא אומר זה בגלל זה, אבל כדאי לחשוב האם תנודה קיצונית מדי לא מוליכה לקיצוניות אחרות. כלומר, מצד שני, האמצע הוא לא מלהיב כל כך, אבל אולי זה מה שצריך להקנות.
מצד שלישי,
חוט שדרה, התמדה, כן, בבקשה.
אני אומר, דיברנו על זה שאתה עומד לפני מלך, אתה עובד לפני מלך, אתה לא עושה לו פרצופים ולא עושה לו תנועות.
בסדר, אבל זה גם שאלה, אתה לפי מלך אתה מתמדנד, כלומר, בואו, אנחנו לא, אני לא יודע אם שמת לב, אבל לכאורה, בפרק, מה, הרמב״ם היה צריך לכתוב, שצריך להתמדנד בתפילה, הוא לא כותב את זה, ויש לשער שאכן איך הוא עמד בזמן התפילה, כמו שאומרים, דום, כמו נר, זקוף לגמרי. וכל העניין הזה של תנועת הגוף בזמן התפילה, יש לגביו מחלוקות גדולות בין חכמי ישראל. כלומר, אם ניגע ספציפית בעניין ההתנדדות בתפילה, מצד אחד אפשר למצוא במקורות אשכנזיים שמשבחים את זה ככל עצמותי תאמרנה, שהאדם בכל גופו, זה מי שמדגיש תפילה יותר אקסטטית, שהיא יותר נושאת אופי, שהוא משתף את כל מערכות גופו, אז הוא יתנדנד. ובספר חסידים אפשר למצוא דיבורים בשבח ההתנדדות בתפילה. לעומת זאת, די לעבור לספר הכוזרי, ספרד מאה ה-12, שהוא מסביר מה מקור ההתנדדות בתפילה. מישהו אולי מכיר את ההסבר? הוא אומר, היה להם מחסור בסידורים. אז מה הם היו עושים? היה להם סידור אחד, והיו לוקחים תורות, מי יורד ומסתכל בסידור, אז ככה אחד ירד, אחד עלה. ברור שמה דעתו, איך האדם צריך לעמוד בתפילה? זקוף. באמת, ראיתי כמה גדולי ישראל שכך עומדים בתפילה, רב דוד פוקס, שהיה רב נתיב מאיר בשני שנים, ואחרי זה הוא היה הרבה שנים בבשרת, עדיין שם. רב דוד ליפשיץ גם היה עומד ככה, אוקיי? רב דוד פוקס היה עומד כל יום כיפור, זקוף, לא זז. כן, גם סבי הרב לא היה מתנדנד יותר מדי, מצד שני הוא לא היה עומד כמו נר, כמו אדום, אז יש בזה דעות שונות. אבל בוא נאמר כך, אותו פרק שלמדנו בשבוע שעבר, אני מציין, הבן של הרמב״ם חשב שצריך השתחוויות וידיים וכו', התנדנדות כאשכנזית. ברור שהרמב״ם תיאר משהו אחר לגמרי מה שלמדנו. אדם שעומד עבד לפני רבו בצורה הכי פשוטה, בלי כל האקסטזות וכו' וכו', אלא פשוט באימה וביראה. אוקיי, אז זה, אני בעל חוב שלך. היהודי השני ששאל, שהוא יגיע, הוא יקבל תשובה, בלי נדר, אם אני עוד אזכור מה הוא שאל, בסדר? במצרים, אני אמר רק משהו, הבן של הרמב״ם נולד יחסית בגיל מאוד מבוגר של הרמב״ם. הרמב״ם, הוא אומר לי שהוא נולד ב-1186, שהרמב״ם היה או בן 51 או בן 48, תלוי איך מחשבים, אבל הוא היה יחסית, הרמב״ם היה יחסית מבוגר, כן? גם בימינו היום הוא נחשב מבוגר, כן? וכשהרמב״ם נפטר בגיל 69, תלוי אותו מאיזה שנה נולד, 66, רבי אברהם בן הרמב״ם היה בקושי 20 ומשהו, בקושי, כן, כלומר. מצד שני, הרמב״ם באגרות, מזכיר אותו, שם עליו את העין, הוא היה, כמו שכל בן הוא לאביו, כן, הוא היה מחמל עיניו, כן, כאילו, ממש, פשוטו כמשמעו. אבל העולם שלו, במספיק לעובדי השם, הוא עולם רוחני שונה ממה שוודאי מסורטט במשנה תורה, אבל דומני שגם באגרות הרמב״ם, רבי אברהם טוען בכמה מקומות שגם אבא הסכים איתו, כן? אבל זו פרשייה שאני לא מספיק בקיבה. אני אומר, אם יש לכם עניין, אפשר קצת לנסות ללמוד אותה, כן? הספר עצמו, מי ש... סליחה? הרמב״ם היה בארץ ישראל כולה חצי שנה. הרמב״ם, בוא ניתן רק את המסגרת הכרונולוגית. הרמב״ם נולד בקורדובה, שזה כשאומרים ספרד צריך להיזהר, בוא אני קצת אעשה סדר בגיאוגרפיה. היום אנחנו קוראים בכל חצי האי האיברי ספרד, כולל חוץ מפורטוגל. וצריך לדעת שבימי הביניים, כמו הרבה מאוד ארצות אחרות, מה שהיום הם יחידות מדיניות שלמות, היו מחולקות להמון המון ארצות ותתי ארצות שהיו מאוד מאוד שונות האחת מרעותה. כולם יודעים על איטליה, שזה ממש עולמות שונים, עד שבא ראה 19 יחדו אותה, כן. הדבר נכון גם על ספרד, כלומר מי שלוקח את אל-אנדלוס, שזה האזור הדרומי של ספרד, איפה שקורדובה נמצאת, מה בינה לבין קטלוניה, שהיום הכל נקרא ספרד, כן? מה בינה לבין ארגון או קסטיליה, זה עולמות שונים לגמרי. כמו, כולם אומרים הרמב"ן ספרדי, הרמב"ם ספרדי, אבל לא דובים ולא יער. הרמב"ן הקטלוני חי בצפון ספרד, בארץ שקרובה מאוד קרובה מאוד כבר לצרפת, לפרובנס, רק הפירינאים, שזה חתיכת מעצור, אבל מבדיל ביניהם, והוא מושפע מאוד מבעלי התוספות ומהתרבות. לעומת זאת, אל-אנדלוס היא בתרבות מוסלמית, זה עולם אחר לחלוטין, כן? וכשראשונים אומרים ספרד, כפי שלמדתי ממורי פרופסור זוסמן, הם תמיד מתכוונים רק לאל-אנדלוס. בעצם ספרד הרבנית היא פרק זמן מאוד לא ארוך, היא מתחילה באמצע המאה העשירית בחכם הראשון רבי משה ורבי חנוך, היא שישה דורות של רבנים, מסתיימת ברמב״ם, שכן באמצע המאה ה-12 יש שמד על מוחדים, זה המייחדים, ספרד הדרומית נכבשה בידי קאט מוסלמית שדרשה מכל נתיניה להצהיר נאמנות למוחמד, ובזה בא הקץ על, 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 על יהדות ספרד התאורה. כמו הרמב״ם הוא הספרדי התאור האחרון, מה שיש אחר כך זה כבר תערובת עם התרבויות של האזורים האחרים וכו'. והרמב״ם הזה הוא נולד, יש מסור, המסורת המקובלת היא שולד ב-1135. הרב קפח מאוד התעקש, הוא נולד ב-1138, כי בכתב היד שפירוש המשנה ככה כתוב, בכתב ידו של הרמב״ם, בכורה הוא צודק, כן, אבל זה די, בספרי המחקר תמיד כתוב 135. הוא עוזב את ספרד ב-1148, שהוא בן 10 או 13, הוא, מסיבה לא מובנת, כאילו, רוב היהודים, אני חושב שאני יכול לשער, ורוב היהודים שעזבו את ספרד בבריחה מהשמד, הצפינו, עברו לארץ נוצרית, ושלום, נפטרו מהשמד. רמה מדרים, רמה ומשפחתו הדרימו למרוקו, למגרב. ואז השמד רודף אחריהם. יכול להיות שהם לא רצו לחיות אצל נוצרים, יכול להיות שהיה קשה לעבור לתרבות שונה. רגע, פשוט, האלמוחדים רודפים אחריהם. אז הם מגיעים למרוקו, והם חווים את אותם צרות במרוקו, עד שבשנת 1165, הם עוזבים את, את צפון אפריקה, חודש מטלטלי באונייה בלב ים, רמה מתאר את הסכנות, הוא מגיע לארץ ישראל באותה שנה, ל-1168, אני בולבל, או ל-1168, הם עוזבים את מרוקו, מגיעים לארץ ישראל בסיוון, בתחילת סיוון, נמצאים פה כמה חודשים, לא מסתדרים פה, ויורדים למצרים, ורמה במצרים עד סוף ימיו. פרשייה ארץ ישראלית מאוד מאוד קצרה. בסדר? של מצרים הרמב״ם גם חוץ מלהיות גדול חכמי ישראל, הוא גם תופס מעמד של הנהגה. הוא הנגיד של יהודי מצרים, כלומר הוא מבחינת השלטון, מבחינת הסולטן, הוא מייצג את היהודים בפניהם, יש לו תפקיד הנהגה, הוא יושב ברשות בתי דין, הוא לא רק יושב ומתבודד באיזה ספרייה וכותב את הספר. בסדר? אז דנו פה קצת בסגרת כרונולוגית. הפרשייה הזאת שרבי אברהם בן אמר דורשת יותר לימוד ויותר הסבר. בכל מקרה, אנחנו נחזור לאיפה שעצרנו אתמול, שזה פרק ו' הלכה ד', עסקנו אתמול בהרחבה באיסור לטעום או לעשות מלאכה עד שיתפלל תפילת שחרית. ממשיך הרמב״ם ואומר, וכן לא ישכים לפתח חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפילת שחרית. גם זה יש להניח בגלל הצמידות של ההלכות, שיסוד הדין הוא שהדבר הראשון בבוקר שהוא עושה זה אומר שלום לקדוש ברוך הוא. ואנחנו נטיב להבין את זה קצת יותר שנראה את הניסוח של המחבר בשולחן ערוך בסימן פ"ט. שם כותב המחבר, כיוון שהגיע זמן תפילה אסור לאדם להקדים לפתח חברו ליתן לו שלום, משום דשמו של הקדוש ברוך הוא שלום. מה בעצם העניין? השאלה היא, מי הראשון שאתה, מה זה השמו של הקדוש ברוך הוא שלום? השלום הוא מייצג רעיון, הרי השמות של הקדוש ברוך הוא זה לא משהו מקראי. השמות מייצגים את ההתגלות, את המידות שלו, כן? וממילא, אם אתה בא ואת שם הקדוש ברוך הוא אומר קודם לבן אדם אחר, מה בעצם אתה אומר? היחס שלי לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה איתו? אני מרגיש אותו כלפיך. כן, והוא ממשיך ואומר, אבל מותר לומר לו צפרא דמריתיו, אם זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא זה מותר, ואפילו זה אינו מותר אלא כשהוא צריך ללכת לראות איזה עסק, אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם תפילה, אפילו זה הלשון אסור. יש פה שני איסורים שונים, כמו שאומרים, יש פה שני דינים. איסור אחד הוא להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא באמירת שלום, איסור שני הוא לבקש משהו או לנסות להשיג משהו מבני אדם לפני שאתה פונה דבר ראשון לקדוש ברוך הוא, כי אדם צריך להרגיש שהצרכים שלו מתמלאים על ידי הקדוש ברוך הוא. אלו שני האיסורים. אני רק אזכיר בהקשר של שאלת שלום שמופיע גם כאיסור באבל, שלפי עיקר הדין אדם שאיסור שאלת שלום באבלים רגילים נוהג כל 30 יום, כלומר אסור לשאול את האבל לשלומו, ועל אביו ועל אמו כל י' בית חודש, ולא מקפידים על זה, לא מקפידים על זה. כבר הרמה ביורדיה שאל את עצמו למה לא מקפידים, והרמה מציע, והרמה מציין שלא מקפידים אחרי למד, אבל ברמה משמע שתוך למד כן היו מקפידים. והרמה אומר אולי הנימוק הוא כי שאלת שלום היא בשמו של הקדוש ברוך הוא, אז אם אלה מותר להגיד בשפות אחרות, הרמה כנראה דיבר יידיש, כן? או פולנית, לא יודע איזה שפה הוא דיבר, אבל אולי בארץ חזרה הבעיה שאנחנו אומרים, אבל הוא אומר, מה, זה לא שאלת שלום. אז זה שואל השח, השח מאיר, אז אם כך יהיה מותר גם בתוך 30, למה זה, כלומר, אם זה לא נקרא שאלת שלום, אז על מה ולמה? בכל מקרה, הרמה מציין שלא מקפידים על זה. אני אספר לכם שתוך כדי שהייתי ב-30, דיברתי עם הבן דוד של אמא שלי, רב חיים סולובייצ'יק, שגר, שהוא רב ברמת בית שמש, בנו של רב אהרן סולובייצ'יק, והוא שאל אותי ככה כמשיח לפי תמור מה שלומך, ואז הוא תפס את עצמו ואמר לי, אופס, אסור. ואז הוא אמר לי, ביי לישנה, הוא אמר לי ככה, למה העולם לא מקפידים על שאלת שלום? זה אומר, כי כשאנשים שואלים אחד השני מה שלומך, הם בדרך כלל לא באמת מתעניינים מה שלומך, זה כזה, מצוות אנשים מלומדה. אני אומר לו, מה שלומך? אבל הוא אמר לי ככה, הוא כמו אבא שלו, הוא אמר לי, אני לפני כמה שנים קיבלתי על עצמי, שכל אדם שאני שאל אותו מה שלמה, אני באמת אתעניין בשלמה. אז לי אסור לשאול אותך מה שלמה. נכון. כן. שאתה עשה בהימור
כמו
תראה, אם מדובר באנשים שבאו יחד להתפלל, אז זה כבר מוריד את אחד מהיסודות הגדולים שיש. הרי מה היסוד פה? מה המקום הראשון שאתה הולך אליו בבוקר? אתה הולך בבוקר לבית כנסת, אתה הולך בבוקר לאיזה מישהו כי יש לך עסקים איתו, לבקש ממנו משהו, כן? אז כבר מה שאתה מתאר, שאנשים באים להתפלל יחד, הם ודאי מכווני בית כנסת. עכשיו, נראה מלשון המחבר, ככה נראה, שעדיף לה, אתה גר במונטריאול, זה לא בעיה, להגיד בעיה, good morning, בוקר טוב, צפרתה ודברים כאלה, נראה שזה עדיף. נראה שזה עדיף מאשר להשתמש בשם שמיים. מה שאני אגיד, שאם אתה אומר שאני רוצה שהתפילה תהיה מכובדת לאנשים אחרים, זה הגמרא בבבא בתרא אומרת, שלפני התפילה שאדם ייתן צדקה. כלומר, אם אתה רוצה להיות מכוון כלפי אנשי אחרים, לראות שיש למישהו מצוקה ולדאוג לו לפני התפילה. הרבה אנשים נותנים בגלל זה צדקה ובעברך דוד, שזה בגלל העניין הזה. ותראה, אם אתה מרגיש שזה, אתה גם מוביל את הקהילה שם, שזה עושה אווירה יותר טובה, הייתי מציע, לא להגיד בשם שמיים, אלא לומר ב-good morning או משהו כזה, נראה לי שזה ממלא את הצורך שאתה מתאר. בסדר, אז זה הדין הזה. אז ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא יצא לדרך קודם שיתפלל. פה כמובן נוגעים בסוגיה שהיא הרבה יותר רחבה רק ממה שכתוב פה, וניגע בקלות. מצד אחד הרמב״ם אומר, ברור, דבר ראשון בבוקר זה להתפלל, וזה אותו דין. מצד שני, לפעמים לוחות הזמנים הם לא מאפשרים את זה, ויותר מזה, אדם גם צריך לשאול את עצמו אם הוא יוכל להתפלל אחר כך במהלך הדרך, כן? כלומר, בעצם מה שהרמב״ם ממליץ, אנחנו צריך לבחון את זה בהקשרים שונים, שהדבר הראשון שאדם עושה בבוקר, וכמה מדובר פה אחרי שעלה עמוד השחר, כן? זה הוא מתפלל. אני יודע, אם יש בן אדם שהוא עובד בתל אביב, ואם הוא ילך למניין הראשון פה והוא ייסע, הוא ייכנס בפקקים איומים, אני מניח שהדבר הזה מותר. באיזה סיבה? שזה שהוא נוסע לתל אביב, דבר ראשון, זה לא כי הוא ממהר להסקה בפני התפילה, אלא כי הוא בנה לוז שהתפילה תהיה הדבר הראשון שיעשה בתל אביב. אבל אם באמת הוא יבוא לתל אביב, יעשה כל מיני עסקים, רק אז הוא יתפלל, זה באמת בעיה. אבל אם הוא נוסע לתל אביב, נכנס לבית כנסת בתל אביב. ופשוט, אני מכיר מישהו עובד בבר אילן, נוסע מוקדם, מתפלל של המניין של שבע, כן? אז הוא פשוט נסע לבית כנסת, שלוקח להגיע אליו 50 דקות. אני לא חושב שזאת בעיה. מה שמתואר פה בפשוטם של דברים, זה אדם שהולך לצאת בדרך ארוכה, ובאיזשהו שלב הוא יתפלל לו. אז הרב אומר, תתחיל בתפילה. אבל ודאי שיש לי סיבות שהדבר הזה הוא לא פשוט כל כך. עדיין היסוד של כל מה שנלמד כאן הוא שתפילה תהיה דבר ראשון. ואז הוא ממשיך, אבל תואם הוא ועושה מלאכה קודם מוסף וקודם מנחה, אבל אינו סועד סבוך למנחה. הרמב"ם מבדיל בין סועד לבין תואם. והדבר הזה הוא פשוט, הסעודה היא דבר שנראה אותו מיד בהלכה הבאה, שאדם יכול להיגרר, הוא יכול להימשך הרבה זמן. אצלנו זה קורה בסעודות שבת, שיכולות להתארך הרבה זמן. צריך לזכור שבתקופות קדומות יותר, סעודות היו בעלי אוריינטציה חברתית הרבה יותר מובהקת מאשר היום. היה הרבה פחות בידור, היה פחות, לא היו עיתונים, לא היו מסכים מיניהם, על כל סוגי המסכים שאתם יכולים לדמיין. אנשים גם לא נסעו הרבה, כי רוב האנשים עבדו ליד הבית, כאילו, ברדיוס די קרוב. והם היו מבלים הרבה זמן ביחד, כלומר הסעודות, היו סעודות חבורה וכו', וסעודה זה דבר שיכול להיגרר הרבה זמן, ולכן לפני מנחה יש דין אחר משחרית, מותר לטעום. כלומר, האיסור לטעום בשחרית הוא תראה מה הדבר שמחיה אותך. מנחה זה באמצע היום, אז במנחה כל הדין הזה הוא לא תופס, לכן מותר לטעום לפני מנחה וגם לפני מוסף. אלא מה? צריך להקפיד שלא תיכנס לפעילות, זה מיד הלכה הבאה, שהיא תגרור אותך לתוך משהו שאתה לא יודע מתי מתחיל, לא יודע מתי נגמר. כן, לכן נקרא את ההלכה הבאה, הלכה ה', כיוון שהגיע זמן מנחה גדולה, לא ייכנס למרחץ, אפילו להזיע עד שיתפלל. מרחץ אצלם עוד פעם, זה לא שאסור להתקלח. אלא זה ללכת למוסד התרבותי הגדול הזה שהיה רווח אצלם. בית המרחץ שכלל בתוכו מפגש עם החבר'ה והסאונה והיו מדברים, ורמב"ם גם מתאר שמא יתעלה ויבטא מן התפילה. כלומר, אל תדחה או אל תיכנס לפעולה שאתה לא יודע איך תיגמר. סליחה? אני יכול להגיד, אני הייתי מוסיף לרשימה הרבה מאוד דברים. אני יכול לומר, הייתי מוסיף לרשימה לא לעשות טסט לאוטו לפני מנחה, כי אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח. קופת חולים בעבר, היום קצת תשתפר אני חושב, אבל עדיין באמת בית דין רבני אין לנו על הצו ירושה של אבא זאת, בית דין רבני אל תיכנס, כל מקום עם תור אני הייתי מוסיף לרשימה האדירה שיש פה, כן? ולא לאכול אפילו אכילת הרי שמא יימשך באכילה, ולא לדון, הנה מה שהזכרתי, כן? אפילו בגמר דין, זה כאילו נראה לך שזה ייקח 5 דקות הגמר דין, שמא יסתר הדין ויימשך ויבטל מן התפילה, וכן לא יישב לפני הספר אפילו תספורת אדיוט. הייתי אומר היום אולי ספר לפני פסח, כן? יש את התורים. לא, אבל הוא אומר, אתה לא יודע בעצם, יש לנו פה חשיפה לעולם שלהם. בעולם שלנו המושג, נתרגם אותו, אל תלך למקום שאתה לא יודע, אין לך שליטה על הלוז, אתה לא יודע כמה מתי נגמר, כן? אתם יודעים מה אומרים למניינים בשבת בבית כנסת? מניין מוקדם, לא משנה מתי מתחיל, יודעים מתי נגמר. מניין מאוחר יודעים מתי מתחיל, לא יודעים אף פעם מתי נגמר. אז זה אותו כלל פה. מה שאתה לא יודע מתי שיגמר, אתה לא יכול לסכן את התפילה שלך מולו, כן? וכן הוא מבחן לא ישב לפני הספר, אפילו תספור את ידיעות עד שיתפלל שמה ישבר הזוף. דמיינו לעצמכם את איכות המספריים שהיו אז. ומה קורה? אתה באמצע תספורת ונשבר המספריים, מה תעשה? אתה חצי מסופר, תתפלל לפני התספורת, כן? ולא ייכנס לבורסקי סמוך למנחה עד שיתפלל. שמה יראה הפסד במלאכתו, אז זה לא רק בורסקי, זה כל דבר שאתה יכול להיות בעסק ולהיגרר, והתעסק בה, והתעכב מן התפילה. ואם התחיל באחת מאלו לא יפסיק, אלא גומר ואחר כך מתפלל מנחה. מחנניה בן עקשיא אומר את זה.